היד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. פתגם מוכר וידוע אומר, עדיף ציפור אחד ביד משתיים על העץ. בדרך אגב נציין שפתגם כזה מופיע כאן במדרש רבה על קהלת, בנוסח קצת שונה, שם הלשון הוא תו אחד הציפור הכפותה ממאה פרחים, כלומר טוב ציפור אחד כפותה ממאה ציפורים פורחים. כך או כך משמעות הדברים הוא שאדם מעדיף דבר ודאי עכשיו על פני דבר עתידי, אף שהוא גדול יותר, אך אינו ודאי. אותו היגיון שמונח בפתגם זה עומד גם בבסיסו של הלכה ברמב"ם היומי. הרמב"ם היומי פרק ח' מלכות שאלה ופיקדון עוסק בדין שמקורו בסוגיה ידועה במסכת בבא מציעא בתחילת פרק שלישי, או כפי שמכונה פרק המפקיד. שם במשנה נאמר, במקרה ששומר חינם שנגנב ממנו הפיקדון, שעל פי דיני השומרים דינו, שישבה שנגנב ושלא פשע בשמירה, ובכך הוא נפטר מהתשלום. אבל הוא, בגלל רצונו להימנע מהשבועה, אומר, הרי אני משלם. אזי הדינו שאם אחר כך נמצא הגנב, משלם הגנב את הגניבה יחד עם תשלום הכפל לשומר. בגמרא מבואר שיסוד הדין נובע מההנחה והאומדנה שהמפקיד לטובת הביטחון שהשומר ישלם לו בכל מקרה את הפיקדון, גם במקרה של גניבה ועבדה, הוא מוכן בתמורה לכך להקנות לו, ולכן הוא מקנה לו מראש את תשלום הכפל הפוטנציאלי במקרה של גניבה. ומה שאמרנו, טוב ציפור אחד ביד משתיים על העץ. אלא שאופן והגדרה המדויקת של הקנאת הכפל השומר, בזה מחדש לנו כאן הרמב"ם חידוש גדול. שכן הגמרא שם שואלת, כיוון שהרי ברור שהקניין צריך להיות לפני שנגנב הפיקדון, אם כן, כיצד מקנה הבעלים את הכפל, הרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. תרץ את הגמרא, נעשה כאומר לו, לכשתגנב ותרצה ותשלמני, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו. אם כן, משתמע מהגמרא שהמפקיד במקרה כזה מקנה לשומר את הפרה עצמה, ומשום כך הכפל שלו. וכך גם התוספות מכריח שחייבים לומר כך, שהשומר קונה את גוף הפרה. לפי זה יוצא, שכאשר נמצא הגנב בידו הפרה, מה עושים הפרה עצמה? היא כמובן עוברת לבעלות השומר שהוא קנה אותה. אך הרמב״ם למרבה הפלא כותב בהלכה א', שאם חזרה בימה עצמה, היא עוברת לבעליה, לא לשומר. כלומר, השומר מקבל מהגנב רק את תשלום הכפל, ואת שווי הפרה ששילם, את זה הוא מקבל בחזרה מהמפקיד, אבל לא את הפרה עצמה. חידוש זה של הרמב״ם הוא תמוע ביותר, ודורש בירור והבנה, אם כן, איך מגדירים את ההקנה הזאת של הכפל לפי זה. מכוח הקושי הגדול בדבר, השח בחושב משפט סימן רי צדיקי, רצה לומר שהרמב״ם באמת כתב זאת רק בהתאם למסתבר, שהשומר בדרך כלל אינו מעוניין בפרה שאינה שלו, אלא הוא מעוניין בכסף. לכן כתב הרמב״ם שהפרה חוזרת לבעלים. כי זה מן הסתם, זה מה שירצה השומר. אבל אם באמת מכל סיבה שהיא, השומר ירצה דווקא את הפרה, הוא בוודאי יוכל לדרוש זאת לפי, כיוון שהיא קנויה לו. כך אומר השח. אבל כמובן שהסבר זה של השח בדברי הרמב״ם רחוקים מאוד מפשט הדברים. ולכן האחרונים הבינו ששיטת הרמב״ם היא שאופן הקניין הוא כאן, שמקנה את הפרה רק לעניין הכפל, אבל לא את הפרה עצמה, בדומה לדין של מוכר דקל לפירותיו. אלא שבהגדרת הדברים המדויקים יש בזה כמה דרכים. מפני עריכות הדברים, ננסה רק לתמצת בקצרה שתיים מהם. לפי ביורו של הקצות החושן, הגדר הוא שהשומר כביכול נעשה איזה סוג ששותף בבהמה לעניין הכפל. לעומת זאת, לפי ביורו של רב חיים מבריסק בעניין, הכפל, הוא סובר שהכפל היא זכות ממשית, ממש בגוף הבהמה, ששייכת לבעלים, ואותה את הזכות הזאת הוא מקנה לשומר. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.